לדבר על משהו שקשור לפסקות הראשונות של פרק ח'. אמרתי שאתם לומדים אוחזים בזה ורואות התשובה. תראו, באופן כללי יש דימוי שרואה את הרב קוק מצד אחד כמי שההגות שלו היא הגות שמחה, אופטימית, מלאה אור. ואולי מצ'ני, הרב סולובייצ'יק הוא מורכב, רואה את הדברים בצורה אחרת, קצת פחות אופטימי או משהו כזה. זה דמוי מאוד נפוץ ולא תמיד מגובר. האמת כתמיד באופן כללי היא הרבה יותר מורכבת. זאת אומרת, יש ברב סולובייצ'יק כמה מקומות שבהם הוא מתבטא באופן הרמוני מאוד. השאלה איך ליישב ביניהם ומקומות אחרים היא שאלה לא פשוטה. וגם ברב קוק יש מורכבויות. זאת אומרת, יש ברב קוק מקומות שבהם הוא גם מתייחס אל המציאות האנושית ואל הצדדים הפחות שמחים ואופטימיים שיש במציאות. הפרק הזה הוא אחד מהם, שבו יש איזשהו ריכוז שבהקשר של התשובה עוסק גם בכל מיני מכאובים, מורכבות, ייסורים וכך הלאה. עדיין אני חושב שבקו התחתון הדימוי הפשוט הוא נכון ומהותי. זאת אומרת, מה שאני רוצה לעשות בשיעור כאן זה לנסות להסביר ש... האופטימיות אצל הרב קוק היא לא רק עניין של הלך רוח או של סתם הוא היה לו תפיסת עולם עליזה ושמחה, אלא יש עניין מהותי. מהותי שיש לו כמה בסיסים מחשבתיים מאוד עקרוניים. את הצד השני של הרב סולובייצ'יק נשאיר לזהות אחרת, אבל בהקשר הזה אני רוצה בעיקר להתמקד בשתי הפסקאות השלישית והרביעית מתוך הארבע שדיברנו בה. הפסקאות האלה הן די קצרות, והרב קוק נוגע בכמה וכמה עניינים הרבה יותר רחבים שבמקומות אחרים נידונים באריכות יותר גדולה. אני רוצה קצת לדון בהם בהקשר שלנו. אפשר לחלוק. אפשר להבין? בסדר. כתב את שלושת הפרקים הראשונים ועצר, וכל הפרקים האחרים הם ניקוץ שהרב צבי יהודה ליקט ממקומות אחרים על פי נושא התשובה. שוב, לכן הרבה פעמים כשאתה לוקח פסקה מסוימת, למה להשוות או להגביל אותה למקומות אחרים, יכול להביא, להעיר ולהסביר הרבה דברים שקצרים כאן וארוכים במקום אחר. ג', כל חטא מדאיב את הלב, מישהו סותר את האחדות שבין האישיות הפרטית עם כל ההוויה כולה, הוא מתרפא רק כדי תשובה, שזורח לב באור השפע העליון של אידיאליות אשר להוויית המציאות, ובזה חוזרת ההשראה הכלית והתאמה להוויה להופיע בתוכו, ושב ורפא לב. אני מניח שהפסקאות מוכרות לכם ועברתם עליהן, כן? אמנם יסוד הצער איננו מעצם החטא לבדו, כי מיסודו של החטא מתוכן מהלך הנפש שנעשה הפוך מסדר האישות, הזורחת באור הישר האלוהי בכל המצוי המורגן באחדות וכיוון מעולה. הוא מדבר פה על התפיסה שלו של העולם כאחדותי. עכשיו, באורות הקודש יש את, הוא מדבר גם על החיות העולמית וגם על האחדות הכוללת והכרך השני, שמשמעותם היא הראייה שכל המציאות כולה כדבר אחד, בתוך המציאות יש גילוי של חיות אלוקית, של רצון אלוקי, והאדם הוא חלק מזה, ולכן הוא אומר, החטא הוא לא רק מקומי, לא כללי. ברגע שאדם חוטא, הוא בעצם מתנתק מהמארג הזה, והוא הולך כנגד הזרם, ולכן יש צער גדול לשחרור בחטא. בתחילת הפסקאות של הטוב הכללי, הוא מעריך לדבר על ההשקפה האחדותית וההשקפה המפרדת. קרי, ההשקפה האחדותית כשורש הטוב הכללי. ברגע שאתה רואה את כל המציאות כולה דרך תפיסה אחדותית אחת, אז גם הרע משתבץ בתוך התפיסה הזו, ובסיס ההנחה שטוב השם לכל, שהטוב הוא ההסבר הכללי של הכל, גם הרע ישתלב בתוך הטוב, מכאן הבסיס לכל תפיסת הטוב הכללי שלו. תפיסת הרע מבוססת על השקפה המפרדת. זאת אומרת, ברגע שאתה מתבונן לעולם כאוסף שאין משהו שמאחד אותה, ובוודאי שאין יד או רצון שמאחד את הכל, מתוך כך, הרב קוק רואה את זה כשורש גם הרע שבעולם וגם של התפיסה הפסימית. ומפני זה, בגלל העובדה הזו שהחטא מנתק את האדם מהמארג, אותם אשר נפשם רעה מיסודה ושורש החטאים כולם מונח בדעותיהם בשאיפתם ותכונת לבבם, הינם ראי עין, אשר העולם כולו נראה להם בצל כל כך שחור עדיין שחורת. הם המתרעמים על העולם ועל החיים בעלי עציב וביטחול, אשר אדם כל עבר הוא שחוק עציב, אשר לא יודע להבין כי טוב השם לכל. יש פה הרבה עניינים שצריך לדון בהם. יש פה לעצם הקביעה שיש מי שנפשו רעה מיסודה, שורש החטאים מונח בהם, עניין שצריך ברור ארוך בשאלת הבחירה החופשית וכך הלאה, שלא כאן מקומו, אבל לכאורה משהו מכאן שיש אנשים שבאופן מהותי הרע תמור בהם. שאלה מעניינת, כי גם יש לה אגף בשאלה של הסנגוריה של הרב קוק, האם הרב קוק בעצם מכניס את הכל תחת לימוד הסנגוריה והסובלנות שלו. שאלה מעניינת. בכל מקרה, הרב קוק פה רומז לסוגיה שהוא דן בה בכמה מקומות אחרים, ושוב, למי הוא מתכוון? הרב קוק מדבר על כך שמי שנפשו רעה מיסודה, הוא גם זה שהעולם נראה לו בצבע שחור. זאת אומרת, הוא קושר בין נטייה מוסרית לבין פסימיות. וזה קישור משמעותי, חשוב. אני לא תגיד פסקה הבאה וכמה שמות. זאת אומרת, מי ששורשו מונח הרע, וכמובן צריך להשלים שזה אומר שהוא רואה את העולם כמפורד, זה גם יביא אותו לתפיסת עולם פסימית, לראייה מאוד שחורה וקודרת של העולם. עכשיו, די ברור שהוא מדבר פה על תפיסת עולם פילוסופית, שהרב קוק הקדיש לה בכמה מקומות התייחסות, הוא גם לכמה מקומות הבולטים שהרב קוק מתייחס לפילוסופיה באופן מאוד ישיר, תוך הזכרת שמות וכך הלאה. והבאתי פסקה אחת, בתוך הטוב הכללי שבכרך ב' יש קובץ פסקאות שבהם הרב קוק מדבר, בעיקר הוא מדבר על שופן העולם. והרב קוק הקדיש לא מעט פסקות לדיון והתמודדות איתו, עד שהיום הוא כמעט לא מוכר, אבל אני מניח שבתקופתו של הרב קוק היה מוכר יותר, וגם כנראה הרב קוק ראה חשיבות בעיסוק וההתמודדות עם התפיסה שלו. ארתור פון שופנהאואר היה פילוסוף גרמני. ספרו המפורסם נקרא עולם כרצון ודימוי. דימוי בגלל שהוא היה שייך למה שנקרא הפילוסופיה האידיאליסטית. אידיאליזם לא מלשון ערכיות, אלא אידיאליזם מלשון אלה שרואים את העולם בעקבות קאנט כנוצר בתודעה. לא אעריך בזה, אבל קאנט ואלה שבאו אחריו ראו את המציאות כמשהו שהתודעה שלנו יוצרת. זאת אומרת שבתודעה האנושית יש כלים אפריוריים, קודמים למציאות, שבעזרתם ובעזרת המידע שעכשיו אנחנו יוצרים בתודעה את תמונת העולם. ושופנהאואר היה אחד מאלה שהלכו בעקבות קאנט בעניין הזה. עיקר ענייננו זה העולם כרצון. עכשיו אנחנו סבר שהמציאות כולה היא דבר רע. העולם שלנו הוא רע, הקיום שלנו הוא רע ומלא סבל, והקו התחתון של כל הדברים הוא קודר קשה ונורא עדינות. הנחתו הייתה שעצם הקיום כשלעצמו הוא דבר רע, שזה רע להתקיים, שזה רע לחיות, שהחיים הם דבר שיש בו בעיקר סבל, וששורש הרע הזה הוא הרצון להתקיים. הוא ראה את שורש הרע שבמציאות כולה בעצם דחף הקיום. הוא דיבר על כך שמאחורי כל הדברים מסתתר רצון. והרצון הזה הוא בעצם הוא רצון עיוור. זה לא רצון של תודעה. זה לא רצון אלוקי של מישהו, של ישות שיש לה תודעה ומטרה. אלא שהוא רצון עיוור, רצון אקראי, שעיקרו הוא הרצון, רצון הקיום, דחף הקיום, יצר הקיום. והיות והקיום הוא רע, אז יצר הקיום הוא שורש הרע. מסקנתו הייתה, כן, שהעולם ייגאל ויבוא על תיקונו ושהרע והסבל יסתיימו אך ורק בזמן שהמציאות תחדל. רק התעיינות של העולם תביא לסיומו של הסבל. ושצריך לחתור לכיבוי יצר הקיום. לחתור להתעיינות. הוא היה מושפע במידה זו אחרת מתפיסות מזרחיות. תפיסות בודהיסטיות ואפילו קיצוניות יותר. הוא סבר שהתאבדות היא לא פתרון כי היא מעשה אקטיבי, מעשה של רצון. כשאדם צריך לחתור להתעיינות. יש משקת הודית, ג'איזם, אתה לא זוכר בדיוק, שמדבר על כך שאדם צריך לנסות לחבות את התאוות והרצונות שלו. זאת אומרת, לא להתאבד, אלא פשוט להפסיק הכל. אם האדם מצליח למחוק את כל הרצונות שלו, ובסופו של דבר הוא פשוט מתעיין, כן, מחוסר כל רצון לאכול, לשתות, כן. וזה בעיניו הייתה ה... פשוט, הוא היה טיפוס מורכב, כן. שונא נשים כרוני וכך הלאה. גם זה קשור, כמובן, כן. האישה היא בקור היצר, דור הבא וכך הלאה. בקיצור, טיפוס מעניין. והרב קוק הקדיש לו כמה וכמה פסקאות. הראיתי אחת כדוגמה, מאורות הקודש, השקפת הרצון העיוור. אותה הסתכלות הרשעה, פסימיסטית, הקיצונה, שהתבטאה הפילוסופיה החדשה, די כפרמים כשופנהאואר וחבריו. צריך לציין אולי את פון הרטמן, שהיה פילוסוף פסימי שבא בעקבות שופנהאואר. כמו כל צדה מציאות יש לה מקום. לכל בכלל דבר שאין לו מקום. והרשאל השקע שיש כאן הוא רק העיוורון השלילי, שגורם להם לא להכיר את אותו כוח העיוור הפועל כל כך במלוא העולם של חושים והדמיונות, הרגשות והשאיפות וגם הכשרות האנושיות ובכל היקום המוחש. כי המעמד השינוי של הרעי המכונן בכל כך עדינות והערה אינסופית. היא כל כך שכלול ושלמות כולית, עד שלא יחסר בשום עוז ועוצמה, עד שגם התימהון והרשעה. העיוורון והרצון החומרני נתונים למכללותה, ובחוג מציאות זאת נראה דבר כאילו שיצא זו מתפשט את כל מלוא המצוי, אף איש באמת אינה כאילו סעיף קטן אחד מתכנית קרקע המשכן הכללי של מלוא ההוויה. הרב קוק אומר שעצם בפילוסופיה של שופנהאואר יש צד של אמת. העובדה שהוא זיהה את השורש העיקרי של המציאות כרצון הוא נכון. הרב קוק רק שזה לא רצון עיוור. הרב קוק אומר שהרצון שפועל במציאות הוא התגלות של החיות הכללית וכך הלאה, זאת אומרת, הוא רצון אלוקי. ברגע שתוסיף את זה, אז נחלק את כל הקערה על פיה. עכשיו, הוא אומר, זה נכון שלפעמים שבמציאות אתה רק מין מבחין ביד המכוונת. אבל הוא אומר, אלה הדרגות הנמוכות. יש בפרקי החיות העולמית, גם בקרח השני שעות הקודש, הוא מעריך לדבר על זה, על ה... התגלות שהרצון הולך ומתגלה באופן יותר גס ועמום בכל דבר שהוא נמוך יותר. זאת אומרת שהחיוניות של הדומן היא הרבה יותר גדולה משל הצומח, שהצומח יותר משל החי, משל החי יותר משל האדם וככה. וככל שאתה הולך ועולה, אז הרצון פחות גס ועיוור, אבל החיוניות יותר קטנה. האדם שהוא אולי השברירי ביותר בכל המערכת הזו, הוא גם זה שהרצון שלו הגיע לכלל בחירה חופשית. נכי. ובעלי החיים הם, הרצון שלהם הוא משהו עמום, אינסטינקטיבי, אבל הם הרבה יותר, החיות שבהם הרבה יותר חזקה, וככה יש, אני מדבר הרבה על החילוקים האלה. הוא אומר, הרב קוק, נכון שיש בעולם רצון שנראה כעיוור, אבל זה רק הדרגות הנמוכות. זה רק הבצבוץ הראשון, כי כל העולם כולו הוא התגלות של הרצון האלוקי, ולכן אתה תמצא אותו בכל מקום, ברמה זו או אחרת של, של מודעות והתגלות, וכמובן שבשורש הדברים יש רצון שהוא עיוור לגמרי במובנים של חוקי טבע אטומים. מובן מדבר שההשתקעות בעומק הרשעה, שירות הפנימי לרצון העיוור כששולט בעולם, הרי הוא מגביל את כוחו שתלמין מיליאר זה, בעולם סובל ממנו, מרוב זה של הכסף מבלי אחיל. בעצם המדע המתאה הזה שסתיריו מתגבים בעצמו הוא הדברים היותר גדול להחשכת העולם. די התפשטותו של הרצון האכזרי והדס הזה בכל סעיפה וחילה, וכוח תמי נמסר על כן בעצמיתה של התרבות האנושית להווה לה לכוח הפועל בנימוסיה, תראי חייה ומנותה שיהיה כל כבודה המדומה. עצם התפיסה הזו, יש לה פוטנציאל מאוד הרסני. הוא בעצם טוען שפסימיות מביאה גם לרוע אקטיבי. זאת אומרת שהפסימיות ותמונת העולם הפסימית, זה כמו שדבר מחזקת מאוד את הרע. הוא אומר, ראשית אתה מגביר את כוחו, בזה שאתה רואה את כל העולם כולו כגילוי של רצון עיוור. עיוור זה גם חסר הבחנה בין טוב לרע, חסר בחירה, חסר אכפתיות בהקשר הזה, כן? זאת אומרת, עצם התפיסה הזו גורמת החשכת העולם. ברגע שהאדם רואה את עצמו כמי שחי בתוך עולם אדיש, שחסר כל הבחנה מוסרית או כל אכפתיות מוסרית, כן? זה מעמיד את כל הדיבור על המוסר האנושי באור מעט נראה. זאת אומרת, זה איזה פיקציה שאנחנו ממציאים לעצמנו כדי לנחם את עצמנו, להגיד שיש טוב בעולם ושהטוב ינצח. ברגע שהתפיסה הפסימית הקשה הזו היא מוציאה את האוויר מכל האידיאליזם המוסרי או מכל שאיפה לתיקון מוסרי וכך הלאה. אומר הרב קוק, וזה בעצם, זה תומך בו, משרת אותו. הוא אומר בעצם, הוא אומר גם יותר מזה, זה ננסח בכל התרבות. באיזשהו אופן, לפסימיסטים יותר קל לעבור את הקו שמגדיל בין טוב לרע. זאת אומרת, הרבה יותר קל לשתף איתו פעולה. בנקוף חוזק שום דבר לא משנה, בנקוף רואה אין שום טעם. אז אם אני אהיה צדיק או אהיה רשע, זה בעצם לא באמת משנה. ולכן אתה מאוד בקלות עובר את הקו ובעצם מסתפח אל הרע, ואומר, הרוח התמה הזה, כן, הוא נמזג בתוך התרבות. שוב, זו סוגיה מעניינת שהזמן קצר מלעסוק בה, אבל אפשר לדבר בעריכות על המקום של הפסימיות והרוע בתרבות האנושית. ספרות, קולנוע, יש לא מעט ביטויים שקשים באופן מאוד מאוד חזק בין רוע לפסימיות. והדבר צריך עיון גדול ודיון גדול, אבל אפשר לתת הרבה דוגמאות. שביטויים תרבותיים שמערבבים את שני התחומים האלה, ושבהם אתה רואה איך כיצד הפסימיות הופכת לרוע באיזשהו אופן. בני חורין שבעולם צדיקי הדורות, חכמי האמת וכל... טוב, אני אדלג על זה, תקראו בזמנכם כמובן. יש פסקה שבה הרב קוק מסכם את העניין, הייתה שאיפות היוש והצלה, בהמשך אותו, באותו מקום בעירות הקודש בית. ארבעה שאיפות עומדות ברוח אדם, נשפרות ברוח העולם ובמחלקותיו. אחת שאיפת הרעה הגמורה, חפץ השרתו בכל אחרי החיים והעולם, זה יצר כפה הידועית והיא פועלת בו מגזרתה גם את כל בכל ענפיה שהם הם שורי הגפן וחוריה וכל רשעה מחלה, סיפות וחורבן בין הגלויים בניבונם בין המחוסים מעטה יופי קיצוני כבוד מדומה ומשטר ממשלת תראה. זה שאיפה אחת של רועה. את רועה לוחם אידיאולוגי שאולי מתבייש במחלותיו וחותר אליה. מה זו אלילות? השאיפה השנייה יקרת הרע בלשעתו, מתוך כך חזת היוש המוחלט של כל יש, שאיפת הצעה בכיליון מוחלט וכוננות חיים למטרה זו. פה מדבר על שופנאו ועל הבודהיזם. עכשיו, בודהיזם הוא גישת עולם מאוד פסימי. מי שקיבל מגע עם המזרח לא תמיד מודעים לזה, אבל הבודהיזם בעצם, אגב, השופנאו הושפע ממנו. תפיסת עולם שטוענת שהאדם צריך לחתור לאיזושהי שלמות. עכשיו, כל מה שלא ישיג את השלמות הזו, הוא נידון להתגלגל בעולם הזה. מי שיגיע לאותה שלמות, לנירוונה, שישאיר את תפקידו, לא יתגלגל יותר. עכשיו, בעולם הבודהיסטי אין הישארות נפש פרטית, אין עולם הבא. זאת לא להתגלגל יותר, זה בעצם להתאיין, להתאחד עם העולם בכלל, אבל לא להיות קיים. עכשיו, אחת היסודים כך היא שלהתגלגל עוד פעם, לחיות עוד פעם זה רע. שאדם צריך לחתור, לשאוף להתאיינות. כי להיוולד עוד פעם זה עונש. עכשיו, הלך הרוח הזה הוא הלך רוח שבעצם רואה את הקיום ואת המציאות כדבר שלילי. ואת החידלון כמטרה. והמאמץ העצום המושקע באדם בעצם לחבות את הצרכים שלו. להקטין את צורכי הגוף, לחבות את התאוות, היצרים, את הרצון החזק. להגיע לאט לאט לאיזשהו, איזושהי שרבה שהיא בעצם חידלון. אמר הרב קוק, זה תפיסה שרואה את העולם כרע, וחושבת שהדרך שאין מה לעשות, וחידלון הוא הפתרון. לפרוש מן העולם. השפעה שלישית כמו שמחיצה, כלומר, אם תיש מהאישה עצמה מהרעה של אותו בעצמו, ניסוד לידע את החומר ואת העולם החברותי, הנגרע הרבה אחר מראה עיניים, ולציב מתוך יהיו זה את הפניות של החיים כדי לצד הטוב שלהם, פה מתייחס לנצרות. נצרות היא דת דואלית, שרואה את החומר והרוח שבעולם כמלחמה אינסופית, ואת הגוף והנפש באדם כמלחמה אינסופית. בנצרות אין העלאת הגוף, אין יכולת לתקן אותו. שוב, זה דיון ארוך, גם, מעניין מאוד, הרב קוק עוסק הרבה בנצרות ודן בכל פניו של העניין הזה. בהקשר שלנו, זה אומר שהגוף, החומר, הכלכלה וכל מה שקשור בזה, הם חסרי תקנה. אדם צריך להגביר את הרוח על החומר ולפרש מנקודת האפשר. מה שמעלה נזירות, נזירות מימין על נס, מה שמדבר על חיים של פרישות כנס, מה שמביא לסיגוף גופני כאידיאל וערך וכך הלאה וכך הלאה. וההנחה היא שכדי שהרוח תגבר, צריך לדכא את החומר ולהתרחק ממנו. הרב קוק קורא לזה ייאוש למחיצה. זאת אומרת, הכרה בכך שהחומר הוא רע, והדרך אל הטוב היא במעבר מוחלט אל הרוח. שבה רביתי עומד להציל את הכל בלי להשאיר גם סור, עכשיו שבות, אולי דח מנו נדח, להציל את הגוף כמו הנשמה, חיצוניות הרבה כמו פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב, לא עוד אלא להפוך את הרע לטוב גמור, להעלות את העולם במלוא בכל סדר ותחסיו, את העולם היחידי בכל חר החומרים, את העולם החברותי בכל סדריו, להעמיד הכל על בסיס הטוב. זוהי שיפת ישראל מופתת במקי תורה, ביסוד האמונה, והליכות החיים, בכל מלחמותיו, ומעשים מוכנים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה, ולשלום עם קצת, יסוד הדין והמערכתו, להכין אותו לסדה משפט וצדקה, קנת השם תעשה זאת, קנת השם היא רוח החיה וגבורת ישראל, שלא להניח לאישה האנושית, ולא לאישה הלוגית, אפילו כמלוא נימה, והימים כלי לחלוף, אם סבר השם עבדו בירו, יסרופו שמיים בגל הארץ, ואומרים רואים השם מלך. שוב, שאיפה של ישראל רואה אותה כשאיפת הטוב המוחלט, פה בשתי פסקאות, אפשר בשתי הפסקאות האלה להכניס כמעט את כל אבותו של הרב קוק, על הטוב והרע והעם ישראל, על תפקידו בעולם וככה, בכל סימדי מילים שיש פה, כן, ולא נעריך בזה, כן. שוב, איחוד של להציל גוף הנשמה, איחוד רוח והחומר באדם, עם ישראל כמי שאמור להראות כיצד אפשר לאחד חומר ורוח בעולם ככלל, ויש פה אפשר להעריך בדיונים כאן. מובן הדבר שבין האיוש הגמור של הבודיסטמוס ובין האיוש הנחצה של המציאות המשמשים באיזה אופן פרשה עולמית ביצותיו כל פעמים להמשיך אליה את כל אשר תוכל, לפחות תודות במשיכה ונצחונה כשהיא לעצמה ומלא היא מתבצרת. הוא חוזר פה לרעיון שראינו בפסקה לראות התשובה שה פסימיות משרתת את הרע. למה? כי לפחות הוא אומר בעכשיו ראשון, בזה שאתה מפקיר בידי את מה ששינה. הודו הוא אחד המקומות העלובים ביותר בעולם מבחינת רמת החיים והעזרה הדדית וכך הלאה, על בסיס הפסימיות הזו, כן? ככה זה, כן. זאת אומרת, איזושהי אדישות כלפי הסבל של, והזה, כי זה שם המשחק, כן, השמיים מסבל. והנצרות היא, אפילו כמו הולך לדבר על הצביעות העצומה שהיא מביאה לעולם. כי ברגע שאתה אומר שהאדם הוא מלחמה בין גוף לנפש, הנצרות אגב צורה שאי אפשר לנצח את המלחמה הזאת, שכולנו שקועים תחת החטא הקדמון, אגב שבשיטתם הוא עצם קיום יחסי אישות בין אדם לחווה, כן, וברגע שזה קרה, אז אין לנו סיכוי לנצח. אז אתה לא מצפה מזה. הרב קוק תולה בזה גם את ביטוי המצוות המעשיות. ביהדות מצוות מעשיות מטרתן להסגיר את היחסים בין הגוף והנפש ולהביא להרמוניה, הנצרות ביטלה אותם, כי מנקודת מבטם זה מאבק חסר תקנה. לכן לא טבעי שכולנו חוטאים, כי כולנו גוף, כן, והגוף תמיד מתגבר. אבל מה, תבוא לכנסייה, כן, תתוודא, ואז הכל יעמק לך את המחילה. מה זה המחילה? שהדרך היחידה של האנושות להיוושע זה בזכות האיסורים שיש איסורה לה לצלב, כן. ואז אתה בעצם מחזק מאוד את הרע, כי אתה ויתרת לו על הכל. ואכן הנצרות שדיברה על הדרך ישנה ועל אהבה, כן, לא מנעה את העולם במעשי חסד אהבה הזו. זאת אומרת, יש פה, הוא אומר, הפסימיות של עצמה מחזקת את הרע בשלב ראשון בזה שהיא מבטרת לו, מתייחסת בסלחנות אליו. לא מנסה לתקן ולשנות את הדברים. הרשעה עומדת לכיליון, הרשעה מיוחדת, הפרטית והאישית, ועודים מקורה, הרשעה עולמית, כל יסוד הרע אחוז כך שרשם אלפים מתעברים ביצירה הגדולה. אותם מסתכלים שתכונה בעצמיותם נטייה של רשעה עצמית, רואים להם את הצבלן של הרשעה העולמית בצורה של שליטה כללית. והשקלים הרבה מוקי הרע הם מתמכרים אליה, שמחים מציאותה, חוזים הגדולות ומתעסים בארץ מהפופיה. הוא אומר, מי שיש בשרשו נטייה של רוע, ושוב, צריך עיון גדול הסוגיה הזו, אבל הוא אומר, מי שכזה, אם יש באדם רע בתוכו, הוא נוטה לחשוב שכל המציאות רעה. זאת הפרספקטיבה שלו על העולם, הוא רואה אותו לחשוב שהרע הזה הוא אכן ההסבר האמיתי והנכון, וזה המציאות האמיתית של כל העולם כולו. הוא נוטה להתייחס לכל העולם מכוח רק מבט צינית וחשדנית ומאוד רעה בעצם. הוא אומר, מי ששקוע בזה הרבה, הוא גם משתף פעולה. הוא מניח שטוב, אם זה שם המשחק, אז בוא נצטרף, בוא נניח פרייר, כן. אם העולם כולו הוא מקום רע של ניצול ועושק ועבל, אז אני מעדיף להיות בצד של המנצלים, ולא בצד של המנוצלים. עולים אליהם אותם שכבר עומדים עם הסף של תנועה לצד התור, אליו לא הגיעו. משיקוף הדעה בדבר של הרשע לא נשתחררו, אבל לכן ואהבה אליה רפתה. מותנים הם על העולם הרע ויסודו. ואין להם כוח שזריכת תקווה להביט על יסודות טוב העולמים, כוחים שהכל עבדה, כל הטוב וכל הרע עומד אחרי למטרת השמת ידיעליו, למאמורו כספה רגפו. אבל ההתקצפות על הרשעה בחירוק וגידוף מילות הנפש והצירים החודרים של מחאה, אף מי שהיא בלא תוצאה של זו, היא כבר התחלת הטבע. שנאת הרע כבר מקננת בהם. זאת אומרת, הוא אומר, אפשר להיות במצב שבו אתה כבר לא מזדהה עם הרע. אתה מיואש, להיות מיואש, הוא אומר, זה כבר מעלה. בעצם אתה אומר, העולם הוא רע וזה לא טוב, רע לי זה שהוא רע, כן. העולם רע ואין מה לעשות. הצעד שיש לך על זה, הוא אומר, הוא כבר הליכה לכיוון השנאת הרע. מה למהם עולים? חופשי השקפה, רואים בעולם מצד אחד את צד השני ואת הרשע על הכסף שבו, קצת שניתי אפשרות מצוותו. והם מחכים אף סב כלום נפרט ניכר יסוד, הם כבר שאפים מכלון רע ומאמינים בו, אומנם לא בא לעיניהם ברק חטוב. כל אלה אינם רק זרורים קטנים שמהירו דקי כתקול מחשרה, שכולם מהירה ומזהירה אבוקת עולמים, אורות עולמי עולמים. זוהי הצצר טוב בשורש שורשו, יודעת כי הרשע כאשם תכלה, ומשל את זדון תעבור מן הארץ, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. זאת אומרת, התפיסה האופטימית, אם כך, מבוססת על עסק מאוד עקרוני, על תפיסת עולם שלמה של איך העולם בנוי, ואיך הוא מתנהל, כן, ומה המארג של הטוב והרע, והתפיסה מוסרית שאומרת שלהבחנה בין טוב לרע יש משמעות, כן, וניצחון הטוב הוא חלק מן המשמעות והמיותו. זאת אומרת, האופטימיות אם כך גם שורש המוסר, הפסימיות בעצם מרוקנת את המוסר כולו מתוכן. ועכשיו לפסקה השנייה, מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצב של העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה אוכלת את הרוח ואת הבשר המנלא את ערס את החיים מציעים אצלם? מהיכן מקור מושחת זה נמשל? זאת אומרת, מה מקור הפסימיות? מה מקור העצבות והדיכאון בפיתחות פנימי ברור ומשיבים על זה, ממקור הרשעה כל זה נובע מרשעים יצא רשע. פה הוא מחזק את מה שכבר אמרנו קודם, שהפסימיות נובעת מרוע פנימי. שהאדם שיש ברוע נוטה לראות את העולם באופן פסימי. למה? כי חופשי הוא הרצון להיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים. הרשעה השחירה בעולם כנשמה שהרצון איננו חפץ הזה, הרי סותר את המשקל השווה של החיים, תייחס הישר שיש עם משמיתו של אדם מכל היש, עם כל הוויה כולה בשלוטו ופרטותיה, והרוס הארמון עם החובים רבים ומסורים. פה הוא חוזר לתחילת הפסקה הקודמת. זאת אומרת, ברגע שיש לאדם רע, והאדם לא מעוניין להיפרד ממנו, אז זה מונע ממנו להשתלף באותה אחדות כוללת של טוב. שהוא חודר את הרוח הצויים מסורף שמגיעים מסורף של זרה, של צפון, של חצפה, של קלון ואיוש. וזו קוראים למצדקים אשר התור לחסד, אשר אושר שכים, לאנשים אומרים, בואו וחיו שוב ושוב את התפה מראים ולמה תמותו. התעדנו על טוב השם הרוח חיים של עונג ושל רבה, של שלום ושל שבת השקט, של ביטחון ושל כבוד. קטן את השם קרבים עלי עשר. משפט המפתח הוא חופשי הרצון להיות גיבור ובן חורים. קצת כדאי להרחיב בזה, תסתכלו במקורות 3 ו-4. השמחה המקורית. כשם שהבעיה מוחשית היא תבואה תנועה תדירית, וכן הבעיה הרעיונית תבואה היא על השמחה בלתי פוסקת, שמח העולם השמחה היא הבעיה הפנימית כולה. מעכבים חלקים משביטים תנועה חלקית, מעכבים דוגמתם בעולם פנימי משביטים את השמחה. יורד הרוח החיים תנועת שמחתו העצמית לדי השבטות שישרור עבודת החיים הטבעיים הגולמיים. משלים את חוסר שמחתו בתקוות עושר שמצרה מפי מצבות. הולך הרוח מתגדל ומכיר ביותר מדי גודל את האפסיות שבתקוות הללו, נקודת שמחתו יורדת. עד שמתגדל כל כך, עד שמכיר שאין כל סיבה להשבטת השמחה המקורית, השמחה האבית, שמחת מעון עולמי, ואינו נזקק עוד לרקום ציורי תקוות נובלים, צדיקים ישמחו יעצו לפני השם וסיסו בשמחה. אפילו אומר שבעצם המצב הבסיסי של המציאות הוא השמחה. אוקיי, ניוטון, כן, תנועה קצורה בקו ישר, זה גם מצב של מזוכה. זאת אומרת, באופן טבעי, העולם הוא שמח. הבסיס ההנחה שמהות העולם, הקדוש ברוך הוא את העולם, כן, והצדיקים שמחים בהשם, אז סתם ככה המצב הוא שמח. אלא מה? עניינים מסתבכים. אבל העניינים שמסתבכים מעכבים את השמחה. עניינים לא מסתדרים לבן אדם, הוא תקוע פה, תקוע שם, כן. איך הוא מתמודד? הוא מציע לעצמו תקוות לעתיד. אני רק אגמור את ההסדר, אני רק אמצא את ראשון צריך לפתן איתה, אני רק יבלדון הילדים, רק יהיה לנו מספיקה. זאת אומרת, אני עכשיו לא מאושר ולא שמח, כי משהו לא בסדר, כמובן ש... עוד אותו הבעיה תיפטר, ואז אני אהיה שמח ומאושר, כן. זה לא תמיד עובד, כן. איך שאף אדם, איתים לדירות מגיע למצב שאומר, טוב, זהו, יש לי הכל שאני צריך, כל מה שאני צריך, אני עכשיו שמח ומאושר, רק שישאר ככה, כן. זה לא קורה. וגם אם יש לו זה לא קורה, כן? כי הנפש קצת מורכבת יותר מהציור הזה. אבל הפקוק בעצם הפתרון הוא שאדם יבין שאין סיבה שהוא לא צריך להתנהל בצורה כזו, אלא אין סיבה להפסיק להיות שמח מן ההתחלה. בגלל המצב הבסיסי, כן. אלא לא צריך רק לקלוט את העושר שלו במשהו שיגיע למחר לקרותה. אז זה הגדרת יסוד. זאת אומרת, המציאות הבסיסית של העולם היא מציאות של שמחה אצל הפקוק. שנועה היא עצות. מפני שהיא נובעת ממקור יותר מושחת שבדעות ורגשות. הוא טוען שהעצבות נובעת ממקום של שחיתות של דעות ורגשות. למה? הידיעה שהאדם בהתגלותו בתורבה על רצון, אופיו משתלם כולו מנקודת רצינות דווקא, העושר שלו הוא רצון טוב. כל קווי העושר והצפות הרוממות שלב כל אדם כל כך עובד להם, אינם כמעט תולדות מנקודת חיים לאין זו. נקודת הרצון הטוב הקדוש והבהיר. ובתוך הזה דומה אדם בחופשה לא יוצא, יוצא הכל, בחפצו המקיב, חופשי מכל המועקה. כשהדיעה זו מתבררת, מיד מוצא אדם את עצמו, מלא חדווה, מסולף מכל עצבות. הוא מכיר שלא צריך למאמץ את רצונו לטוב, וזה מסיר לידו בכל עת ורגע. מתחת כשרצונו מתעלה, הוא מתעלה, וכל הספירות העולמיות הכליות ומתעלות ממנו, איך לא יהיה אדם מלא תמיד עוז וחדווה, אין טובה, עם טובת הטובות, עושר העשירות, הצלחת ההצלחות, מסיר לידו מידו. הוא מושל בכל המחמנים הנפלאים מעצרים בוצר נחמד בשמים זה. קוק, יש פה ניתוח אופטימית של קוק, אגב, היא חדת מותה. הוא אומר ככה, למה העצבות צנועה? בעצם, שמחה ואושר אינם תלויות אלא בדבר אחד. בבחירה בטוב. המהות האמיתית של כל דבר ודבר היא הבחירה בין טוב לרע. מה שאדם נדרש לו זה לבחור בטוב, וברגע שהוא בוחר את הבחירה הזו, והוא חופשי בה ושום דבר לא מנע את זה ממנו, ברגע שהוא עשה את זה, הרי הוא שמח ומאושר, כי זה כל מה שנדרש. והכל תמיד בהישג יד, מיד. המחשבה שהאושר תמיד במשהו חוץ ליכולתו של אדם, משהו חוץ להווייתו וחוץ לרצונו, מחשבת פיגול הוא, רשעות וסכנות היא מרופדת. והיא מעוררת את כל התכונות השפלות וכל מידות רעות של יסוד הרשעה ששחת השם יטובו, רוב אישו, חוכמו חסדו וגבורתו. הכן ישרי לב שמחים תמיד. שמחו בהשם וגילו צדקים וארמים לכל ישרי לב. אם אדם חושב שהשמחה ואושר שלו תלויות במשהו שחוץ לו, משהו שחוץ לרצונו או להווייתו, אומר זה מחשבת פיגול.
שנון פה.
מה זה?
זה פה שלילה, כאילו...
כן, אבל זה, זה השורש של הביקורת החריפה שלו על כך שפסימיות מבילה לאירוע וכך הלאה. וזה אגב ההסבר של המשפט, חופשי הוא הרצון להיות גיבור בן חורין אמיתי ברוח חיים. זאת אומרת, המשפט הוא קצר מאוד, אני חושב שלזה הוא מתכוון, כן. למה הוא אומר שהפסימיות באה מקור האישה? כי חופשי הוא הרצון, ואם תצרף את הפסקה הזו, חופשי הוא הרצון, ולכן תמיד אדם יכול לבחור בטוב, וזה שבחר בטוב, הוא השיג את כל מה שהוא צריך, והוא אמור וצריך להיות מאושר. אדם שהוא לא מאושר בגלל משהו שחוצה לו, מה בעצם הוא אומר? הוא בעצם אומר שהעולם בנוי אחרת. פסימיות שאומרת, כן, פגעו בי, הרסו לי, אכלו לי, שתו לי, כן, מה בעצם הוא אומר? הגורל התאכזר אליי. הוא בעצם בא ואומר שזה לא תלוי בו. זאת אומרת, ושיש איזה סדר אחר שמתנהל כאן. ובעיני הרב קוק הוא חותר מתחת להבנות הכי בסיסיות של המציאות ושל העולם. זאת אומרת, זה רשעות וסיכלות, ויש דברים מאוד חריפים להגיד על זה. עכשיו, הפסקה הזו מצד אחד היא אופטימיות קוסמית, מצד שני, תדעו, היא חדה כמותר. הרב קוק חושב שאין שום נסיבות חיצוניות, תהיינה אשר תהיינה, שבאמת מצדיקות דיכאון ופסימיות. תחשבו, אין שום נסיבות חיצוניות. תהיה מה שתהיה המציאות שבה אתה חי, יהיו מה שיהיו האסונות שפגעו בך. תהיה מה שתהיה, שוב, הוא לא מדבר על להיות עצוב, כן? הוא מדבר על בהקשר של להתמודד עם משהו. הוא מדבר על הפסימיות, על הפסימיות העמוקה. התפיסה הזו שהוא מדבר על הבניות כל חריפות כאן בעירות התשובה.
מה זה גם זו לטובה?
מה זה?
זה מופיע בחזל, גם זו לטובה.
כן, אבל הרב קוק לקח את הדבר הזה, הפך אותו לא מיצה טובה, אלא כמעט לדבר מהותי ביותר. אגב, טוב, אני מאוד. לא משנה מה קרה לך. פגעים גופניים, כן? אתה יכול, אסונות יפגעו בך, אתה יכול לאבד וכל... לא משנה מה קרה. בכל מצב ומצב, כן, נתון, אתה צריך לדעת שהלוז הבסיסי של שמחה ואושר תלוי אך ורק בבחירה החופשית שלך, כן? ציירו לעצמכם את הנסיבות הכי נוראיות, כן? תשלחו אדם, לא יודע מה, לסבל ליסורים נוראים, כן? שיש שבוע אצל החיזבאללה 15 שנה, לא משנה, כן? כל מצב שאתה נמצא, יש לך בחירה. ובחירה בטוב היא כל מה שנדרש ממך. להיות וכל מה זה נדרש ממך, אז איזשהו גרעין בסיסי של אופטימיות ושמחה הוא אמור לשמר בך תמיד. ייאוש מוחלט, פסימיות מוחלטת, אם תחפור בעמוק, אתה תהיה חייב להגיע לאיזושהי מסקנות קשות על הדברים. ולכן אני חושב שזה, שאם מצרפים את שתי הפסקאות, לכן הרב קוק אומר שמקור נגזר רק ברוע הפנימי. ברגע שבאדם יש רוע פנימי, אז הוא נוטה לראות את כל העולם כרע וככה להבטחה. וכשהאדם הוא טוב והוא בוחר בטוב, אז חופשי הוא הרצון. ואם חופשי הרצון, אתה תמיד יכול לבחור בטוב. אין מצב שבו לא תוכל לבחור בטוב.
אם אנחנו אומרים שיש בתוך האדם רוע פנימי, איפה יכול לבחור בטוב?
טוב, אז אתה מחזיר אותנו לבירור שאמרנו שלא נעשה. זאת אומרת, האם יש אנשים שהם עובדים? זה שבכל אדם יש יצא טוב יצירה, זה אין בעיה. כשאתה אומר שיש אדם בחירה חופשית, אתה בעצם אומר, הוא יכול לגרום לטוב להכריע, ובכך נפטרה הבעיה. האם יש אנשים שלא שאין להם בחירה? האם כשהרב קוק מדבר על אלה שיש בעצמתם נטייה של אישה עצמי, כשהוא מדבר על אלה שנפשם רעה מיסודה, האם הם נעדרי בחירה? לא יודע, שאלה טובה, גדולה, שלא קל למקום והזמן הבין. במיוחד לאור מה שהרב קוק אומר, כי הרב קוק גוזר על האנשים האלה דברים נוראים. אנשים כאלה, לא רק שהם לא בריא תקנה מנקודת המבט המוסרית של טוב ורע, הם גם לא בריא תקווה, כי רק שאופן העוד נשאר להם כבסיס לתפיסת עולם. טוב, אנחנו צריכים לסיים בקווים כאלים. דיברנו במהירות על הרבה דברים שוודאי אפשר וכדאי לכם לשיב אליהם בהם הרבה, אבל הקו התחתון הוא שהאופטימיות ברב קוק היא עסק מהותי מאוד. זה לא סתם מלך רוח נאיבי ואופטימי ותמים שהיה לרב קוק. זה נקודת המבט שלו, האופטימיות המהותית היא חלק מאוד עקרוני מתפיסת העולם האחדותי, מהאמונה של אדם בקדוש ברוך הוא ומההבנה שלו של איך העולם בנוי ומה היחס שבין הקדוש בכל העולם וכך הלאה. אופטימיות שכזו היא גם לא נאיבית. הרב קוק ידע שהעולם לא תמיד מתנהג כמו שצריך, אפשר למצוא את זה בכמה מקומות. אותו גרעין בסיסי של, כי זה גרעין בסיסי של אמונה, שאדם מאמין לקדוש ברוך הוא באחדות הכוללת ובטוב הכללי, ומתוך כך במקומו בעולם, מתוך כך יש תמיד אדם יכול לעשות איתו איזשהו גרעין של שלוות נפש, של עושר, של שמחה פנימית, כן? גם כשהוא נמצא בסיטואציות קשות, וגם כשהוא מתמודד עם דברים קשים, וגם כשיש הרבה מוצר בחייו, אבל הצער הזה לא חודר עד לאותה נקודה של מודעות עצמית ראשונית כזו. קרי משום שהפסימיות עמוקה במובן שמדובר כאן, היא מהפכת לחלוטין את כל תפיסת האדם את עצמו, את העולם, את המציאות שסביבו, ואפילו באופן מאוד חד גם חושב שזה מוביל לרע. שפסימיות היא הדבר שהביא אדם לא רק לחשוב שהעולם הוא רע, אלא גם להיות בעצמו רע ולפעול רע בעולם. וגם זו סוגיה שיש בה התבוננות מאוד מעמיקה, אני חושב שנכונה על המציאות ועל העולם. זאת אומרת, התרבות המערבית יש יחסים מאוד מורכבים עם הרע. משיכה דחייה משונה על הפעם של איזושהי אמביוולנטיות, לא תמיד ברורה, כן. מוסר הוא עסק מורכב בעולם פסימי. מורכב, קצת מפוקפק, ולרע יש הרבה פעמים איזשהו קסם אפל. אפשר לראות את זה במוזיקה, בספרות, בקולנוע. טלוויזיה, זאת אומרת, יש איזשהו קסם אפל ברע. זה משהו חזק, אותנטי. כלומר, יש, אני לא יודע עד כמה אפשר לראות את זה בערב של הרב קוק, אבל כיום הזיקות שיש בין פסימיות לרוע הן הרבה יותר גבוהות ופשוטות, כל מיני מקומות וטעמים. טוב, תודה.